ראשון י"ח בכסלו תשע"ג, ואנחנו בספר גבורות השם. ואנחנו בפרק נון א', בעמוד רש כף א', עמוד רש כף א', בעמודה השמאלית. בעמודה השמאלית, במילים כל דצריך. כן, אנחנו ממשיכים ללמוד את הלחמה עניה. אז הביטוי הוא כפול, כל דכפין ייתה ויכול, כל או ויכול, כל דצריך ייתה ויפסח. אז כלומר אנחנו מזמינים גם לאכול את הרעבים וגם לאכול, לעשות את הפסח, ייתה ויפסח. יש קושי באמירה הזאת, מה זה יתה ויפסח, הרי אין הפסח נאכל אלא למנויו. כלומר, מי שהיה מנוי על הקורבן לפני שחיטתו, הוא יכול להשתתף באכילת קורבן פסח, ומי שלא, אז לא. בתחילה לסדר, הפסח כבר שחוט מאחרי הצהריים, אז איך אפשר להזמין אנשים שלא נמנו מקודם? יש פה קושי שהראשונים התמודדו איתו. עכשיו בואו נקרא את דברי המהר"ל. כל דצריך ייתה וכולי, נקת תרי לשני. יש פה שני ביטויים. האחד לאותם שהם רעבים, יבואו ויאכלו לחם עוני, וזהו כל דכפין ייתה וכולי. ואם אינו רעב, אך הוא צריך לצאת ידי חובתו בפסח, ואין לו, כל דצריך ייתה ויפסח. פירוש, יעשה סדר, הלכות פסח. כלומר, יש אדם שאומנם יש לו מה לאכול, אבל אין לו מה שצריך בשביל לעשות את ליל הסדר. לכן הוא מוזמן ליתה ויפסח. מפני שזכר סדר הלכות פסח, אומר שיהיה מרוצה ומקובל אל הקדוש ברוך הוא, מה שאפשר לנו לעשות. ואם היה אפשר שנוכל לעשות הפסח, נעשה גם כן. ועכשיו שלא נוכל לעשות, יהיה מרוצה ומקובל אל הקדוש ברוך הוא, כאשר עשינו. כלומר, זה משמעות של יתה ויפסח, לעשות מה שאפשר לעשות מן הפסח. וזהו על דרך שאמרו חכמים ז"ל, חשב לעשות מצווה, ונאנס, הקדוש ברוך הוא מחשב לו כאילו עשה. ושנה הבאה, כאשר נקווה שנהיה בארץ ישראל, נעשה פסח כהלכתו, כי מה שאנחנו אין עושים עכשיו, מפני שאי אפשר לנו לעשות. לכך יהיה נחשב לקדוש ברוך הוא כאילו עשינו. כלומר, אם באמת היה אפשר, היינו עושים, אבל אנחנו לא יכולים, ולכן נחשב כאילו עשינו. מובן? טוב. ומפני שיש שתי סיבות המעכבות, שאף אם נהיה בארץ ישראל, אם יש עלינו שעבוד מלכויות, אי אפשר לנו לבנות את המקדש ולעשות את הפסח. לכך אמר שיש עוד עיכוב שני, השתה עבדה לשנה הבאה בני חורין. כלומר, הרי בזמנו של המהר"ל, בארץ ישראל שלטו פה הטורקים, ולכן גם ישראל שהיו כאן, היו כאן יהודים, וגם כל ישראל היו כאן, אבל הם תחת שלטון הטורקים, אינם יכולים לעשות הפסח. לכן צריך גם להיות בני חורין כדי לעשות הפסח. וכאשר הסתלק מעלינו שני המעכבים, עיכוב הראשון שאיננו בארץ ישראל, והעיכוב בניין בית הבחירה, אז נעשה הפסח כהלכתו. בסדר? מעניין שכאן הוא כתב בסוף עיכוב בניין בית הבחירה, בעוד שלפני כן הוא כתב רק העיכוב של שיעבוד מלכויות. אבל זה כנראה הולך ביחד. כלומר, כשיש שיעבוד מלכויות, אנחנו לא בונים את בית הבחירה. ולכן, אגב, אנחנו גם לא מקריבים קורבן פסח. מה שאין כן, כשאין שיעבוד מלכויות, אנחנו בונים את בית המקדש ומקריבים את קורבן פסח. עד כאן מובן? אנחנו לא בשעבוד מלכויות, חס ושלום. אצל המהר"ל, שהוא יהודי בריא, הוא מבין שברגע שאין לך שעבוד מלכויות, אתה בונה את בית המקדש. בסדר? עכשיו, אולי אני מרגיש מתוך הערתך שאולי אתה שואל איזו שאלה שלא אמרת. והיא, מדוע אנחנו לא בונים בית המקדש היום? הרי אין שעבוד מלכויות. או מדוע אין מקרים קורבן פסח? הרי אין שעבוד מלכויות. אפשר גם להקריב קורבן פסח גם בלי בית המקדש. כן, אלא מה? המצווה הזאת היא מצווה על הציבור. הציבור לא רוצה. זה הכוונה. כלומר, יש לנו עיכוב נוסף שלא חשבנו עליו. שעם ישראל לא רוצה. זה לא בסדר, אבל עם ישראל לא רוצה. מה תעשה? אתה לא יכול להכריח. אלא מה? צריך לשכנע. אנחנו משכנעים את עם ישראל לרצות. איך עושים את זה? לומדים תורה זה לא תמיד עובד. זה לא שאלה איזה תורה אתה לומד. כי יש אנשים שמרוב שהם לומדים תורה חושבים שלא צריך לבנות בית המקדש. כן. אלא הכוונה, אנחנו משנים את התודעה. שינוי התודעה נעשה על ידי מכון מאיר בין היתר. כלומר, אנחנו כאן עסוקים בבניין בית המקדש על ידי שאנחנו משנים את התודעה הציבורית, ואז הציבור ירצה להקריב קורבן פסח וירצה לבנות בית המקדש. לא, לא, אצל המהר"ל, לא, המהר"ל חי בחברה שדי ברור לה שאם הם עולים לארץ ישראל, אז גם עושים את, וגם אנחנו בני חורין, אז מקריבים, כן? שתעלינו בשמחה לארצנו ותיתנו בגבולנו, ושם נעשה לפניך קורבנות חובותינו. ככה תפילות בנויות, נכון? מה שהתגלקל באמצע, קוראים לזה החילונות. שמעת על זה פעם? כן, רוב עם ישראל היום הוא חילוני, כלומר, איננו מעוניין בנאמנות להלכה. זה לא קשור לציבור הדתי. הציבור הדתי הוא רק חלק מעם ישראל, וכיוון שהמצווה מוטלת על הכלל, אז זה לא יעזור שדתיים ירצו. מובן? כלומר, זה יהיה מצחיק שיתנו את זה לדתיים כחלק מסיפוק צורכי דת. כן, זאת אומרת, יש מחלקה לסיפוק צורכי דת. הדתיים זקוקים לבית כנסת. החולה סכרת זקוקים לאינסולין. כל אחד מקבל מה שהוא צריך. כן? אז הדתיים רוצים גם בית מקדש. אז תן להם משהו כזה, כן? לא מדובר פה על משהו מגזרי. תבין מה שאני אומר? טוב. בית הכנסת זה עוד איך שהוא מגזרי, אבל בית המקדש שייך לאומה. כן. אתה שואל מתי עם ישראל נעשה חילוני? בסוף המאה ה-19. אפשר לומר, ב-20 שנה האחרונות של המאה ה-19 נעשה המהפך. בסדר? יש מדרגות בחילונות. החילוני האולטימטיבי כמעט ולא קיים במדינת ישראל. אין לך היום חילוני באמת. אלא יש מדרגות של הזדהות. הניתוק המוחלט זה דבר נדיר מאוד. איפה היינו? יבוא משיח, נכון. אתה אומר כך, הרבה אנשים אומרים יבוא משיח. כן, אפילו חילונים, יבוא משיח, זה ישתנה. אתה צודק. זה נמצא באיזשהו מקום. כן, זה שזה מופיע בצורה המיתולוגית הזאת, זה חבל, אבל זה קיים. בדי שזאת התחמקות, אתה צודק. אני הראשון שאומר את זה. כן, ברור שאם אתה מדבר על משיח, זה לא דבר שמגיע. זה משהו שאתה מביא. כן. לכן, אחד הדברים ההרסניים ביותר, המונעים את ביית המשיח, זה האמירה שעל ידי קיום מצוות בדבקות ובהקפדה, אז על ידי זה יבוא המשיח. כן? אתה תניח תפילין של רבנו תם. אתה תימנע מלשון הרע. אתה תדליקי נרות שבת בהידור. אתה תגיד ספר תהילים אחד כל שבוע. וכו' וכו'. ואז תראה שהמשיח יבוא. האמירות האלה הם ההרס המוחלט המונעות מן המשיח להגיע. אני השתדלתי להיות חריף, לא הצלחתי את כמה שרציתי. רציתי להיות יותר חריף, אבל לא הלך לי. ואני רוצה להסביר מדוע זה ככה. יש המשיח, איננו הארי פוטר או איזה קוסם שבא מן השמיים. המשיח זהו שינוי המציאות הפוליטית. אתה מעמיד מלך מבית דוד, והוא בונה בית המקדש, נלחם מלחמות ישראל, מקבץ נדחי ישראל, מביא שלום עולמי וכו'. כדי להעמיד מלך, מה צריך? צריך שהעם ירצה, פשוט מאוד. אבל מה הוא צריך לרצות? הוא לא צריך לרצות להתפלל בכוונה, הוא צריך לרצות להעמיד מלך. אז תעשה את זה, בבקשה, אתה רוצה משיח? תפעל לשם השבת מלכות בית דוד. כן, תתחיל, אם אתה חושב שזה מלוכני, תפעל למשטר מלוכני. אני לא חושב שצריך משטר מלוכני, אבל מי שרוצה. אתה רוצה משיח, תעשה מה שהמשיח רוצה, צריך לעשות. בית המקדש, קיבוץ נדחי ישראל. בעצם מדינת ישראל החילונית, היא עושה יותר לשם המשיח, מאשר כל דתי שאומר תהילים בדבקות. זאת האמת. מאיפה זה בא הגישה ההופכית, המיתולוגית נוצרית? היא באה מהגלות. כלומר, הגלות יאשה אותנו. אחד הניסיונות האחרונים, הכושלים, בנושא הזה, היה שבתאי צבי. שבתאי צבי חשב ברצינות, שהוא ילך לסולטן הטורקי, והוא יאמר לו, תרד מכיסאך ותן לי לשבת במקומו, ואז הוא חשב שעל ידי זה, זהו, יקים מדינה בארץ ישראל, היהודים יבואו. זה נכשל בצורה כואבת מאוד, ומאז נכנסו היהודים לטראומה. למרות שלא פסקו הניסיונות, בשנת תברש, תלמידי הגרא, וגם אז היה איזה משבר גדול בעקבות זה, מאז היהודים מפחדים. כן, אז ברגע שהגיע סוף סוף היסוד המשיחי גאולי, בדמות הציונות ההרצליאנית, בן גוריון וכו', היהודים כבר מפחדים, כבר לא מאמינים שזה זה. כן, מזה זה בא. אבל צריך לדעת מה היהדות, על מה היהדות מדברת. היהדות לא מדברת על איזה מין מאורע רוחני מיסטי. מדובר על משהו אחר, כן? על משהו פוליטי לחלוטין. וזה המהר"ל, שהוא אדם בריא מאוד בנפשו, הוא יודע, הוא אומר את זה. בסדר? כן, השאלה אם השלטון האידיאלי לפי היהדות או לפי המשיח אפילו צריך להיות דווקא מלוכני, זה מקום לדיון בפני עצמו, אבל זה לא הנושא כעת של הלימוד. ולכן כל ניסיון נגרור אותי לכיוון הזה, ייכשל. ייתקל בקיר.
זה לא מתבטא, אבל שאנחנו רוצים שהמשיח יגיע. סתם נגיד את זה, אנחנו רוצים.
רוצים שהמשיח יגיע? פשוט מאוד. אתה מקים מדינה? אתה מקים מדינה, כובש את ירושלים, בונה את בית המקדש, מקבץ נדחי ישראל, מחזק את הסוכנות היהודית, את משרד הקליטה. זהו, זה נקרא להביא משיח. כן. מחזק את התודעה התורנית גם בעם. גם זה, נכון. אומר הלל ביום העצמות. כל הדברים האלה הם חלק מן התהליך של ביאת המשיח. כן, בית המקדש זה ביטוי, זה פסגה של הדברים האלה. ברור.
מעכב משהו?
מה מעכב? שהעם לא רוצה. מה שלא רוצה, זה שהעם לא רוצה זה מעכב, כי המצווה היא על הכלל, לא עליך. לא עליי. לא אני צריך עכשיו לבוא עם בית המקדש, למשל, יכולתי אולי לבוא באמצע הלילה, עם גדוד של כמה חבר'ה, 30 אנשים, ככה. אנחנו מוקרים מסעית, נכנסים להר הבית, פורקים מקדש מקלקר, ככה בנוי. אפשר לעשות זה מהר, כן? עם כמה מכונות עירייה. מה? כן, חומה ומגדל, משהו כזה. אתה מפוצץ את מה שצריך לפוצץ, שם ככה את המקדש, קובע עובדות בשטח, מקריב קורבן התמיד כבר. כן? נו, באמת. רציני? לא רציני, כי המצווה היא לא על אותה קבוצה, המצווה היא על האומה. בסדר? השלום הרב, מהי הגדרה של מלכות היום? מהי הגדרה של מלך? האם צריך נביא כדי להמליך מלך? תראה, הגדרה של מלכות היום היא בדיוק ההגדרה שתמיד הייתה למלכות בהלכה, כלומר היא לא השתנתה. לפי ההלכה, כל ישות פוליטית שיש לה מונופול על המטבע והצבא היא מלכות. מהי הגדרה של מלך? מלך זה מי שמרכז את השלטון אצלו ומעביר את זה בירושה. האם צריך נביא כדי להמליך מלך? לא. Very good interview in מקור ראשון, חזק וברוך שלמה. Thank you very clutch. טוב, כן, הוא ראה כתבה במקור שלו. מה? אריה, אתם רוצים עכשיו להיכנס לדיון הזה? על מלכות, מה זה מלכות פה, שם? לא, אני הסכמתי לענות רק בגלל שהוא שאל את זה באינטרנט. ויש לי חולשה לשאלות שנשאלות באינטרנט. מצד האמת, לא הייתי צריך לענות על זה. אז זה מחוץ לנושא של השיעור. יאללה. וחילוק יש בין... זהו, מצטער, אנחנו חוזרים ללמוד גבורות השם. זהו לכם. כן, וחילוק, רגע, איפה אנחנו? כן. ואמר, השתה עבדה. הוא לשון ארמי, לשנה הבאה הוא לשון הקודש. שלא אמר שתה דעתית. כן, איך אומרים שנה הבאה בארמית? שתה דעתית. אז למה הוא אומר לשנה הבאה? פתאום נכנס לעברית. והטעם, כי רצה לומר, לשנה הבאה יחדש לנו גאולה כאשר יש שנה אחרת. ומבנה שבלשון הקודש נקרא שנה מלשון שינוי, כלומר שהשנה נשנית פעם שנית. לכך אמר כי לשנה הבאה שינוי השנה יגרום גם כן שינוי זה שנהיה בערד ישראל. כלומר, כוונת המגיד היא לחבר פה שתי אמירות ביחד. אני רואה מהמבט שלך, אתה עם הכיפה, שאתה כל כך רוצה לדעת באיזה עמוד אנחנו. אז למה אתה לא שואל? אתה יודע באיזה עמוד אנחנו? יפה, טוב. אז אומר, כי בארמית, שתה, אין לזה קשר למילה שינוי. הוא רצה להכניס גם את המושג של השינוי, שינוי בזמן שגורם גם שנהיה בארץ ישראל, לכן הכניס שנה. וחילוק יש בין שנה ושתה. כי שנה מלשון שינוי, וכל השנה נקראת על שחוזר הזמן. ולפיכך כאשר היה אומר על שנה העומדת, אומר השתה עבדה. וכאשר יאמר שיחדש השנה, שינוי שיגאל אותנו, יאמר לשנה הבאה בלשון שינוי. שתחזור השנה פעם שנית, ואז יש שינוי גם כן של גאולה. ואפשר שככה לשון השנה הבאה נקרא בלשון שנה מלשון שינוי, שיהיה חוזר השנה. ושנה העומדת נקרא שתה. ואפשר לפרש השתה מלשון התלמוד השתה עתינה. כלומר, יכול להיות שבכלל השתה זה לא השנה, אלא זה עכשיו. כן, בארמית, נכון? שתה זה שנה, אבל והשתה זה השנה הזו. אבל אפשר גם להגיד שזה השתה, כלומר במובן של עכשיו. מה? השתה זה מהר? לא. איך אומרים מהר בארמית? בעגלה. כן. כן.
מה החידוש פה? אנחנו בראש השנה מבקשים חדש שנה לנו שנה טובה.
נו. נכון, אנחנו רוצים שקדוש ברוך הוא יחדש עלינו שנה טובה. זאת אומרת, זה לא רק בגלל שהזמן עבר, אלא בגלל שהזמן התחלף. כלומר, יש סגולה בזמן, שיש זמן הראוי לגאולה. זה מה שהוא אומר. בסדר? כן. נו, אז מה? זה אותו דבר. בארמית מקבצים מילים. זה כמו שלמשל אתה אומר, תנה אקרא קאה. כן, כן, זה מחברים מילים בארמית, כן?
באמת עד עכשיו כמו שהעיר של השתה זה עכשיו, לא שנה.
זה גם וגם, כן, זה דבר. כן, כן. כן, השתה עתינה מלשון עכשיו, שאין לומר השתה עבדה, שאולי נזכה ובשנה הזאת נהיה בני חורין. ולפרח השתה אין פירושו השנה הזאת. כלומר, מה שהוא מסביר כאן המהר"ל, שבעצם שתה, זה לא יכול להיות נכון להגיד השתה עבדה. אולי יום אחרי פסח פתאום נשתחרר. כן? אז איך אפשר להגיד השתה עבדה? אלא השתה, עכשיו. אבל אולי עוד שבוע כבר לא נהיה. כן? בין כך היה בשנת תשח, שבפסח עדיין היינו עבדה, ביום העצמאות, פתאום נהיינו בני חורין. כן? שלושה שבועות אחר כך. ויש מפרש שלכך אמר בלשון הקודש, שלא יבינו הפרסיים שהם רוצים לברוח. ולפיכך אמרו זה בלשון הקודש. כלומר, השתה עבדה. זה הפרסיים מבינים. אבל הם לא מבינים, כי הם מדברים ארמית. אבל שלא יבינו שאנחנו רוצים להיות שנה הבאה בארץ ישראל. ודברי הווי הם, שאם כן היה לו לומר לשנה הבאה בארץ ישראל, למה לשנה הבאה בלשון הקודש בעד ישראל שון תרגום? דברים אלו אין בהם טעם כלל, וזה לא נכון. טוב. עד כאן מה שהוא הסביר על הלחמה עניה. כן, בבקשה.
אם היה אפשרותנו לשנות,
אפשר לשנות את האגדה כשזה יהיה שייך לשנות. כלומר, מדוע אנחנו ממשיכים מכל הדברים האלה? זה בגלל שעם ישראל לא כולו חזר. כשעם ישראל כולו יחזור, מה? כן, בני חורין, זה נכון. אז אנחנו אוהבים דברים ישנים. זה קצת נשקרה נוסטלגיה. סבא שלי היה עושה, וסבא רבא שלי היה עושה.
אופן על השמרית, לא מתקדל
לפעמים. אתה צודק, אתה צודק, אבל אתה יודע מה.
יש קיבוצים שמשנים.
יש בזה אמת, יש בזה אמת בשינויים. אבל אתה יודע, גם הרמב״ם כשהוא כתב את נוסח ההגדה, כותב, נוסח ההגדה שנהגו ישראל בזמן הגלות, כך הוא. כן? הרמב״ם מוסיף, בזמן הגלות. אז יכול להיות, אנחנו צריכים לעשות אולי שינויים. אבל אתה יודע, יש לנו מספיק בעיות גם ככה. כן. אתה מכיר את הביטוי, מה אתה יודע, צריך לטפל קודם כל בציבור שלנו, אתה יודע איזה בעיות יש בשכונה. מה אתה הולך מטפל? כן. בסדר, אתה צודק. אבל תראה, לא כל אחד יכול לעשות את המלחמות שלו. היה יהודי אחד, הרב שלמה גורן, הוא היה רב ראשי לישראל, וגם מלא עוצמה ועוז. איפה שהוא חשש שצריך לשנות, הוא אמר את זה. כן. כן, נוסח חשבון. פרק
חמישמה.
אל תפחד.
אני הולך לשיעורים ש... למשל בית הכנסי בו אני מתפלל. רובם באמת שמחים ומשרתים ונותנים ואיפה יש לכם. אבל הרבנים הם כאלה שהם... השכבה המובילה את הציבור הזה. דווקא כאלה שלא משרת ולא מחזיק מאלה שמשרתים.
כן, מה שאתה אומר...
הרבה אנשים מהציבור זה ממש ממש מתוסכל מזה.
אתה לא צודק.
אבל אנחנו נמשכים דווקא לשיעורים האלה. דווקא.
אני לא יודע, אתה נמשך, אבל אני... זה בעיה שלך. אבל אני אגיד לך, יש בהגדה של פסח משהו, משהו כמו שאתה אומר. כן, הרי היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. מה זה לספר ביציאת מצרים? זה לומר, איך לצאת מן הגלות, נכון? אז כל הלילה הם דיברו על זה. עד שבאו תלמידיהם. ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. מה זה קריאת שמע של שחרית? מה זה הזמן הזה? איזה זמן זה? הילד השחר. מה זה הילד השחר? זה הגאולה. כלומר, הרבנים המשיכו לדבר, 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 לדבר. התלמידים אמרו להם, רגע, אבל הגיע הזמן לעשות משהו. שמת לב?
קודם לנו את העוצמה הזאת לומר להם.
בעיה שלך.
כן? של ציבור גדול.
כן, בעיה אתה מייצג פה איזו נטייה כזאת של השתעבדות רוחנית לאנשים שכופרים בגאולה. זה בעיה. אנחנו צריכים לשים את הדברים פה על השולחן. כן, הרב ציודה אמר, איך הוא אמר פעם? יש פה בנתיבות ישראל? אין פה בנתיבות ישראל. אבל איך הוא אמר? צריך להגיד את הדברים באופן ברור. אני חושב שיש שם. פעם הרב ציודה אמר באותו נאום המפורסם שהודפס בכותרת מזמור י"ט למדינת ישראל, צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה פעם אחת ולתמיד ולא לפסוח על שני הסעיפים. כפירה יש כאן, חרדיות המלובשת בלבוש של צדקות, לא סליחה, רשעות המלובשת בלבוש של חרדיות וצדקות. ככה הוא אמר. כן, זה הביטוי המודפס על ידו בספר נתיבות ישראל. טוב, אבל מה אתה ועוד אחרים רוצים להמשיך ככה? בבקשה, תמשיך. שלום הרב, רוב הלימוד היום הוא בתורה דתית פרטית. איך התפתחה התורה הלאומית? וכמה מאות שנים צריך לחכות? האם אין נבואה שהכל מסתיים לפני סוף אלף השישי? לא יודע, רוב הלימוד פרטי? לא יודע על מה אתה מדבר. דווקא אנחנו לומדים תורה כללית. דבר נוסף, תהיה סבלני וסובלני. דבר שלישי, אני חושב שהאלף השישי לא נגמר. ואני רואה שהמאורעות הולכים מאוד מהר. הרבה יותר מהר ממה שאנחנו לפעמים יכולים לתפוס. טוב. אני אמרתי את זה.
אני הבנתי בין השורות, אבל יש בזה גם פלוס. כשאנחנו הולכים, אני גם מתווכח עם רבנים חרדים, אנחנו, מי שבאמת יש לו את היכולת, אנחנו משפיעים. זאת אומרת, לא, צריך, וזה טוב, וזה משפיע והכל. זאת אומרת, זה שמישהו הולך, זה לא משהו בעייתי.
אוקיי, קיבלנו. קיבלנו, אתה רואה, יש לך על סקה. לא, מה שאני כן מדבר על בעיה, אתה צודק. אני מדבר על השיעבוד הנפשי. השיעבוד הנפשי, המחשבה שמי שאנטי ציוני הוא גדול בתורה, ומי שציוני הוא לא גדול בתורה. זה פשוט, הרי יש אמירה כזאת מטופשת שמתהלכת בציבור. הרי כל גדולי התורה הם נגד הציונות. ודאי, כי ברגע שמישהו בעד הציונות, הוא כבר לא מוגדר על ידך כגדול תורה. אתה מבין? יש בזה בעיה. אנחנו צריכים לדעת להילחם נגד הייתי אומר, המוסכמות המצחיקות האלה. כן? טוב. פרק... מה? כן, חילץ אותו. כן. אולי אם אני אשים כובע ועניבה וזה, דברים יראו אחרת קצת. סוף. אני צריך גם להעריך את המעיל. כן, הרי זה מה שקובע, נכון?
בדיוק זה מה שקובע.
נכון, זה מה שקובע. בסדר. אגב, יש גמרא על זה במסכת...
אני אדבר עוד ממש.
ברור, נו, יש במסכת שבת דיון על רבי יוחנן ושני תלמידיו שבאו מבבל. היו לו שני תלמידים בבליים, והוא היה כבר זקן מאוד, נרדם באמצע השיעור. כן? רבי יוחנן היה מלמד תורה, אבל נרדם. הוא היה עייף. ואז התחילו התלמידים לדבר ביניהם. ואז התחילו, על מה מדברים? על בבל וארץ ישראל. על מה מדברים? מדוע העופות שבבבל שמנים? כן? העופות, עוף בבבל. זה. אמר לה, בוא ואראיך במדבר עזה שמנים מהם. הוא אומר, יש בארץ יותר שמן, רק אתה לא ראית. הוא אומר לו, מדוע חגים שבארץ ישראל, מדוע חגים שבבבל שמחים? הוא אומר לו, מפני שהם עניים. כשיש חג, אז העניים מתלהבים. אצלנו בארץ ישראל עשירים, אז לא עושים מזה עניין. כל מיני דברים שנראים ככה שבבבל יותר טוב, בצד האמת זה לא כאן. בסוף הוא שואל, תגיד, מדוע תלמידי חכמים שבבבל מצוינים? מה זה מצוינים? רש"י אומר, מצוינים בבגדיהם. יש להם בגדים, אתה רואה רב, על המקום, אתה יודע, זה רב, תראה איך שהוא לבוש. כן, בארץ ישראל איך הם נראים? חולצת טריקו, ג'ינס, לפעמים מגולח כזה, כיפה כזאת, מה, נעלי שורש, מה, זה, תלמיד חכם זה, כן? זה מה שאומר שם בגמרא, זה אומר, מדוע תלמיד חכמים שבבבל מצוינים? אמר לו, אבל טוב, זה בשביל לשמוע את הדברים של הגמרא צריך לב חזק, אז מי שרגיש, או שיש לו פיברילטור, שיצא, כן. אמר לו, מפני שאינם בני תורה. זה מה שענה לו. ואז רבי יוחנן התעורר. שמע את זה. ואז הוא אמר להם, דרדקה. דרדקה כוונה, אתם ילדים. איך אתם אומרים על חכמי בבל שהם לא בני תורה? הם כן, הם גדולים בזה. אלא שאינם בני מקומם. יש סיבה מדוע הם לא... כי הם לא במקום הטבעי. המקום שאדם שלא נמצא במקומו הטבעי צריך לעשות דאווינים. כן? וכשאתה במקום הטבעי אתה לא צריך. וזה הגמרא אומרת, שאומרים, במתי שמי, במקום שבו אני חי, השם שלי מספיק לי. דלה במתי, תותווי. וכשאני לא במקום שלי, אז הבגדים שלי עושים מרושם. בסדר? זאת אומרת, זה תורה שלא במקומה. כשהתורה לא במקומה, היא צריכה לעשות דאוויני. בסדר? אגב, פעם אני זוכר, דיברתי עם תלמיד חכם גדול מחוץ לארץ. הוא אמר לי, אתה יודע למה בארץ ישראל אתם לא לבושים כמו בתלבושת רבנים? אמרתי לו, מפני שאינם בני מקומם. אז הוא אומר לי, לא, מפני שאינם בני תורה. כלומר, מתכוון על יהודי חוץ לארץ. אמרתי לו, אבל רבי יוחנן הוא דחה את זה. אמר לי, אותו תלמיד חכם מחוץ לארץ, הוא היה מארץ ישראל, הייתה לו ענווה. אבל הם ידעו את האמת. טוב, שלום כבוד הראש, גם המילה השתה שורשה שנה. יסודה השנתה, ופירושה השנה הזאת, והנון נשלה. ותמורתה בא דגש חזק, בדומה לעתה שורש עונה, בתודה עושים מנתניה. נכון, אתה צודק, אבל בכל זאת המהר"ל, שכנראה ידע ארמית, בכל זאת הוא לא חושב שזה בדיוק אותו הדבר. כי נכון ששתה בא משנתה, אתה צודק, אבל מאחר ולא אומרים את הנון, אז ממד השינוי לא בא לידי ביטוי. מחילה הרב, האם אפשר את המקור המדויק של הגמרא שהבאת בניין לבוש תלמידי חכמים, תודה? זה בסוף מסכת שבת, דף קוף, קף משהו באזור, אני לא זוכר בדיוק. זה גמרא מפורש, היא מפורסמת, כן. בבקשה.
כן, אין שום כבוד לבוש. בכל זאת אדם תלמיד חכם צריך לראות מכובד.
נכון. תלמיד חכם צריך לראות מכובד. זה נכון. לכן כותב הרמב״ם הלכה שתלמיד חכם אסור לו ללכת עם כתף גלויה. אסור לו ללכת עם בגד לא נקי. זה נכון. זה ההלכות באמת. צריך לא ללכת עם כתף גלויה ולא ללכת עם בגד לא נקי. זה אתה צודק. באמת יש הלכה כזאת. הלאה. נכון, שכחתי שיש משהו יותר חשוב מן ההלכה, והוא הלחץ החברתי. אז תגיד, לפחות אתה אומר את האמת, לחץ חברתי. בסדר, לחץ חברתי.
תאמין לי, נלחמתי גם על מחול מאיר ביום חמישי, של לצאת לעבוד. והבאתי ראייה אפילו שהילל היה חוטב עצים. חצי יום. חוטב ועובר עובד. לא יודע מה... אז זה
אותה ראש, מה, וזה, 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 אפשר לצאת חכם, מי, זה לא תימא. הלל
עבד.
הלל
עבד.
חצי יום. כשהלל חטב עצים, זה היה על פי כוונות הרשש. טוב. כן? לא יכול להיות. פרק 52. ועוקרין השולחן. שבת קוף ממה עמוד בית, שניים כבר אמרו את זה, אוי, איזה יופי, תודה רבה. כן, דוד סידבון, כל הכבוד, מה שלום הקטן שיק? בסדר? כן, טוב, נולד לו בן. כן, שמואל משה. טוב, שיזכה להתחדשות הנבואה. טוב, ועוקרין השולחן, כדי שיתמע התינוק, למה עוקרין השולחן, ולא היה ראוי לאכול. אחר שכבר היינו מסובין. וישיב לו כי יש לנו לספר בציאת מצרים קודם האכילה. זאת אומרת, המנהג הוא כזה. הרי שמים על השולחן את המאכל. מה האוכל? יש שם קורבן פסח, כשיש קורבן, בימינו זרוע. יש קורבן חגיגה, כשיש קורבן בימינו ביצה. יש מצה, מרור, חרוסת. כלומר, הביאו את כל האוכל. הביאו את האוכל לשולחן. ואז מתחילים להגיד על החמניה, גומרים, מורידים את השולחן. רגע, אבל מה קרה? לא אוכלים? לא, יש לנו סיפור לספר. מה הסיפור? יציאת מצרים. נגמור לספר, נחזיר את השולחן. זה כדי לעורר את התמיהה של התינוקות. כן, ככה המקור. מה אתה אומר?
יש לי שתי שאלות.
שתי. כן, מה השאלות, אדוני?
אחד, זה אם אנחנו לא הולכים למקום של גאולה, ומיד בית המקדש, משיח צדקנו. וקראתי עוד שזה עבר באחד השיעורים שלעתיד לבוא התבטלו כל החגים, נשאר רק פורים, חנוכה.
מה אתה רוצה?
אז מה שאני אומר, איפה יהיה קורבן פסח? אם לא נחלו יותר את פסח, כשמע את זה כדי לתומה.
כן, אז אתה שואל ככה, מה יהיה כשלא יהיה קורבן פסח לעתיד לבוא? נגיד שיתבטל קורבן פסח, בלי להיכנס לסוגיה אם נכון, לא נכון, כן? יש על זה הרבה דיונים. אז מה יהיה? אז לא נעשה את כל זה. כן, שאלה השנייה.
השאלה השנייה, מי זה אותו תינוק שמתכוון?
תינוק הכוונה ילדים. תינוק זה כל הילדים, לפני גיל בר מצווה. כן? זה נקרא תינוק אצל חז"ל. והתינוק הוא לא יודע, הוא לא סיפרו לו. הנחת היסוד פה במשנה או בגמרא זה שלא סיפרו לו בבית הספר מה זה ליל הסדר וכולי, ואז הוא יודע יותר טוב מההורים שלו. אלא הוא אמור לו לדעת כלום, פתאום מגיע לליל הסדר, רואה שעוקרים את השולחן. מה זה? אומרים לו, יש לנו סיפור יציאת מצרים. בסדר? שנה שעברה הוא היה קטן מדי, הוא לא זוכר. כן.
אולי עוד סיבה לשנות את ה... באמת כל שנה מנסים מאוד לראות הילדים, ומה שחזל עובדים זה לא בדיוק מעורר. הוא היה את המבוגרים, כן, כי הם לומדים את זה, אבל...
היום, כן, זה בכלל בעיה. זאת אומרת, היום אתה כל אתה יודע לפני. למשל, אנשים משוכנעים שמה זה פורים, זה הצגה של פורים שלושה ימים לפני כן בגן. כן. מה זה חנוכה? זה המסיבה שעושים עם הגננת. כן, אבל כשמגיע החג עצמו, כבר לא יודעים. כן, יש בזה בעיה מסוים, בהחלט. כן, עכשיו, מה? למה צריך לעקור את השולחן גם כשהוא לבד? כן, כדי שאם יעבו הילדים שידעו, ישימו לב. כמו שלא ישתכח העניין. כן. כבוד הרב, נראה שבכללות התורה יש גדלות אצל התפיוינים, אבל בהלכה זה לא כל כך נראה. מה דעת הרב? אני כופר בזה. אני פשוט כופר במה שאמרת. זה לא נכון. להגיד שאצל החרדים יש יותר ידיעה בהלכה? אני מרשה לעצמי לפקפק. לא רוצה עכשיו להתחיל מלחמות. לא, זה גם לא מדויק, אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו לוויכוחים ולעשות מלחמות מגזריות, אבל ברגע שאמרת הנחה שהיא כל כך מופרכת מן המציאות, אז אני מוכרח להגיד שהיא לא נכונה. טוב, בוא נחזור לנושא של עקירת השולחן. אז מה זה עקירת השולחן? מביאים את השולחן, ואז מורידים אותו. היום, מהו השולחן? הקערה. כן? צריך להבין מה הסיטואציה, איך פעם היה נראה השולחן של ליל הסדר. אנשים היו שוכבים בהסיבה. כן? לא על כיסאות כמו היום, אלא כמו...
מזרונים.
מה?
מזרונים,
או חלום כמו שהיוונים, כמו כל המשתאות היווניים של פעם, הרומאים יוונים, כן? ככה, לפרנצ'י וזה. עכשיו, איפה השולחן? השולחן, ודאי, זה לא שולחן בגובה של 73 סנטימטר, כמו היום. אלא הכוונה, כמו שנוהגים בבתי קפה או בסלונים ערביים כאלה, שיש איזה מין צ'ופצ'יק מתקפל מעץ כזה, ועל גביו שמים את הקערה. והקערה היא השולחן. בסדר? ברגע שגמרו, או נגיד רוצים לדבר, או רוצים לעשן, או רוצים לעבור לריקודים, או משהו כזה, מורידים את השולחן, ויש מקום פנוי, נכון? מה זה מורידים? עכשיו מורידים את הקערה. בימינו לא שייך להרים שולחן שלם, בסדר? לכן באמת הרעיון הזה של עקירת הקערה נעלם מאחינו אשכנזים, הם כבר לא עושים את זה, זה מה שכתב כאן המהר"ל, ועכשיו אין נוהגים עקירת השולחן, ובמקום זה עוקרים הקערה עם המצות. זאת אומרת, זה בעצם השולחן עצמו, כי הרי בימי חז"ל לא היה שולחן כמו שלנו, אלא היה רק קערה, אז עקירת השולחן זה עקירת הקערה. בימינו אומר המהר"ל, אי אפשר לעקור שולחן, כי יש שולחן גדול, לפחות עוקרים את הקערה.
למה אצל
אשכנזים?
אצל ספרדים זה ככה.
מה?
אצל ספרדים
עוקרים את השולחן? בוודאי, אצל הספרדים עוקרים את השולחן. מה? הקערה. כן, אבל אני אסביר לך משהו. מה שהוא אומר כאן שעוקרים את הקערה, אני לא יודע אם אצל אשכנזים בכלל נוהגים את זה היום. מה שהוא מתאר כאן זה המנהג הספרדי, מה שנשאר אצל הספרדים. היום אני חושב שכבר לא עושים את זה אצל אשכנזים. לא, מכסים, זהו, זה מכסים. אז מה עושים אצל הספרדים? מרימים את הקערה ויש ומסובבים אותה על ראשי המסובים. יש אפילו פיוט, אתמול היינו עבדים, היום בני חורין, היום כאן, לשנה הבאה בירושלים. ויש אצל המרוקאים מתחילים בנוסח של הרמב״ם בבהילו, יצאנו ממצרים. גם כן מוזכר הדבר הזה. בקיצור, למה עושה עם זה מעל ראשי המסובים? זה זכר לענני כבוד. שיצאנו ממצרים, כן, זכר. זה הסיפור, כן. לפחות ככה סבא שלי לימד. טוב, טוב, בואו נמשיך.
כל מחשב זה בכדי לעורר, שיהיה משונה, ואתם מסובים צלחות על הראש
של בן אדם. כן, לא, אז הצלחות האלה שמסתובבים מסביב לראש, זה זכר לענני כבוד, כן. יצאנו בענני כבוד. כן. אני רק רוצה לציין לגבי השואל שם על הבקיאות בהלכה בציבור הציוני שאני לא אני רק רוצה לא רק קטנה אני חבר בפורום אינטרנטי של 220 רבנים ש95% מהם הם ציונים כן, בפורום האינטרנטי הזה נידונים כל יום עשרות שאלות בהלכה מעמיקות מכל חלקי התורה כולה. הלוואי והיית שותף לאותו פורום והיית רואה איזה עומק של עיון הלכתי יש שם. טוב, ומוזגין כוס שני. מה? אם אתה רב, אז אתה צריך להגיש מועמדות, אתה יכול להיכנס, כן. טוב. טוב, ומוזגין כוס שני. הוא מתחיל, מה נשתנה? למה מוזגין כוס שני? על הכוס השני אומרים את האגדה. מה העניין של את האגדה על כוס? כשאתה אומר סיפור יפה, כשיש לך כוס יין על השולחן, זה מוסיף בשמחה, זה הכוונה. כן, כלומר יש איזה, לא סתם מספרים סיפורים, אלא מספרים סיפור שמח. לכן מוזגים כוס יין. עד כאן מובן? מה עם הכוס הראשון? כבר שתינו אותה. כבר שתינו. טוב. הוא מוזגין כוס שני, הוא מתחיל. מה נשתנה? הוא מספר כל השינויים אשר אנו עושים בליל זה. כן. מה אתה אומר? בפורים מה? לפני מקרא מגילה שיהיה כוס יין. כן, זה נכון. אתה יודע, יש במחזור ויטרי, הרי יש אומרים שאין מצוות שתיית יין בליל פורים, אלא רק ביום. אבל זה לא לגמרי ברור, יש במחזור ויטרי פיוט לפתיחת ערבית של פורים, שנקרא מה נשתנה, וזה מסתיים בלילה הזה, כולנו סובעים ושיקורים. כן? אז משמע שיש גם קצת עניין לשתות יין גם בלילה. כן? אז למה לא לעשות זה לפני קריאת המגילה? כי אם לא, אז לא יקראו את המגילה. כן. טוב. ומוזגין, גם בליל הסדר, שותים את כוס היין השנית, בסוף. אז תאמר שאולי ישימו ככה יין. טוב, אין בעיה, אתה יכול בבית כנסת שלך, תנהיג את זה, שישימו ככה יין על הטבע. אתה מפלל את זה. טוב, תביא ככה. יש תמיד אצלנו אחד הגבאים מביא מה שצריך. טוב. ומוזגין כוס שני, הוא מתחיל מה להשתנה, הוא מספר כל השינויים אשר אנו עושים בליל זה. כן, שבכל הלילות ככה וככה, בכל הלילות ככה וככה, והלילה אחרת. כן, זה ארבע שאלות, לא יודע למקום, זה ארבע קושיות, אבל זה ארבע שאלות, ששואל הבן. ויש מקשים. זה לא מצאנו תשובה למאמר מה נשתנה. כן? אז מה היה צריך להיות אחרי ארבע שאלות? היה צריך לענות לו. מצא, בגלל זה, מרור, בגלל זה, מסובין, בגלל זה, נכון? ולא מצאנו. ובשביל כך פרשו דברים רחוקים מן האמת, וכל זה אינו קשיא. בוודאי התשובה הוא בסוף המאמר, שמשיב על פסח מצה ומרור, כאשר מגיע לשם. אבל, עבדים היינו, הרי מה אומרים מיד אחרי מה נשתנה? האב עונה, עבדים היינו, נכון? אז אומר, זה התחלת הסיפור. כלומר, זה כמו שאתה שואל, אתה שואל, למה יוכלים מצות הלילה? בוא נסביר לך משהו, וצריך להתחיל מההתחלה. כן, מהתחלה, עבדים היינו. בסדר. והתחלת הסיבור. וכן, על שאנו מסובין. משיב. מאיפה משיב? בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ומפני שיראה עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, יש לעשות הסיבה. שנראה שהוא בן חורין, ועל הכל הוא משיב כראוי. אומנם לכל הדברים אלו אין צריך ואין קשיה. כי מאמר, מה נשתנה? הוא מאמר תלמיד חכם. כדי איתה פרק הרבה פסחים. חכם בנו שואלו, ואם לאו אשתו שואלתו. זאת אומרת שלפי הגמרא יוצא מדובר שהוא הבן של חכם. ואפילו שני תלמידי חכמים שואלים זה לזה מה נשתנה. נמצא כי מה נשתנה? שאלת תלמיד חכם. וכך פירושו. מה נשתנה הלילה? ובוודאי עניין אכילת מצה מורה על חירות, שהוא תלמיד חכם ויודע הוא זה. וכן המרור שהוא מורה על השיעבוד והסבה על החירות. על שעבוד, והסבה על החירות. וכן כל הדברים הנזכרים במאמר מה נשתנה. אלא ששואל מה העניין זה לנו, כי מה קרה לנו שעושים החירות והשעבוד, ובאיזה מקום היה זה. כלומר, הקושיה היא איננה מה המשמעות של מצה, ומה המשמעות של מרור. כי את זה הבן יודע. כי כל אדם שיש לו קצת שכל, מבין שמצה זה חירות, ושמרור זה שעבוד. אלא הוא רק שואל, מתי זה קרה? את זה הוא לא יודע. ככה מבין המהר"ל. מה הבעיה? מה? היית אומר הפוך? למה?
מתי זה היה?
לא, מתי זה היה? זה אינפורמציה. כלומר, אם אין לך הידיעה ההיסטורית, אתה לא יכול לדעת. כלומר, אם אמרך קרה בשנת כך וכך, מעשה זה וזה. אם לא היה מישהו שיספר לך את זה, אתה לא יודע. אבל, לא, אבל המהות של המעשים שאתה עושה, כל אחד יודע. למשל, אם אני אומר לך, תאכל משהו מר, אתה לא מבין שזה בשביל מרירות? נכון? ואם אני אומר לך, תאכל משהו שתוכנו חירות, אז אתה מבין. כן? זאת אומרת, זה, אני לא צריך להסביר לך. או למשל, אם מסר אתה רואה אנשים רוקדים, אתה אומר לעצמך, מן הסתם הם שמחים. אתה רק שואל לעצמך, למה הם שמחים? אבל לא צריך להסביר לך שריקוד זה שמחה. אתה מבין? ברור. אז גם לא צריך להסביר שמצא זה חירות. זה ככה מסביר המהר"ל. אלא, כל השאלה של הבן היא, אבל מתי זה קרה? ואז אומרים לו, עבדים היינו. ובאיזה מקום היה זה? הוא מתארץ, עבדים היינו לפרעה. והשתה, עכשיו, התשובה כסדר, וכך הוא העיקר. ולא זכה ארבע כוסות. מדוע הבן לא שואל מדוע שותים ארבע כוסות? היה צריך גם את זה לשאול, לא?
לא הגיע לזה.
ולמצא הוא הגיע כבר? כן, הוא רואה מצא, אתה אומר. אבל הוא רואה יין, כן? לא. כי לא זכר דבר שהוא תקנת חכמים. פסח, מצא, מרור והסבה. כל הדבר, וכל זה, כל, וגם הטיבול, שזה דרך חירות, כל זה זה דאורייתא בעצם. ברור? אבל ארבע כוסות זה דרבנן ביסודו. כמו ארבע כוסות שהוא תקן חכמים לגמרי. אבל מצא ומרור אינו תקן חכמים. למרות שמרור בזמן הזה מדרבנן, אבל ביסודו דאורייתא. כן? אף על גב דמזכיר כול... מה? כשנקריב קורבן פסח, מסור מרור דאורייתא, כתוב, על מרור, צילי אש ומצות, על מרורים יאכלו. זה הלכה, זה הלכה דאורייתא, שצריך לאכול מרור בליל הסדר. יחד עם הקורבן. אין לך קורבן, אז מרור דרבנן. בסדר? אף על גב דמזכיר כולנו מסובים, שהוא גם כן מדרבנן, כיוון שהסבה היא למצא שהיא מדאורייתא, שהרי מצא צריכה הסבה, שפיר שואל על זה. וכן שני טיבולים. אף על גב זה טיבול ראשון מדי רבנן, וגם החרוסת בטיבול שני מדי רבנן. שואל עליו, לפירושו הלילה הזה שני טיבולים, ובטיבול אחד יש מרור שהוא מן התורה. אף על גב זה חרוסת גופה מדי רבנן. הוא, כיוון שהחרוסת הוא למערור שהוא מן התורה, שפיר שואל מה נשתנה. אבל ארבע כוסות שהוא מדי רבנן לגמרי, ואין בו דבר מן התורה. כלומר, מן התורה לא שתיתי בכלל, אפילו טיפת יין אחת יצאתי ידי חובה. אינו שואל. ועוד, זה גם בשאר לילה צריך אדם לשתות יין, לשתות. ואין זה שינוי מה ששותה ארבע כוסות. לפעמים יש אדם שותה ארבע כוסות, ולילה סתם. ובכל הנוסחות שלנו נמצא שבכל הלילות, אין אנו חייבים לטבל אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. והרשב"ם והטור הגיעו שאין נגרוס אין אנו חייבים לטבל, אלא אין אנו מטבילים. וכו'. נהא דפרי רב ספרא, אתו חיובה לדרדקה. הוא מתרץ אלא הכי כאמר שבכל הלילות אין אנו מטבילים אלא פעם אחת על הלילה הזה שתי פעמים. ועל פי זה הגיעו נוסחות שלנו. ויש ליישב גרסה הזאת, לוודאי כאשר טיבול ראשון הוא במרור, כדתנן במתניתין, בהדיה אהה, פריך אתו חיובה לדרדקה, דהה במרור שלפני הסעודה יצא, ואין טיבול שני בה אלא בשביל היכר התינוקות, כיוון שכבר יצא במצוות מרור, אבל כיוון דמעשים בגמרא דמצווה לחזור אחר שאר ירקות לטיבול ראשון, נמצא שיש לו שאר ירקות, שפיר. לכל טיבול מצווה הוא. לטיבול ראשון הוא כמו שאמרנו למעלה, כדי שיהיה ניכר שהטיבול השני מצווה. שאף על גב דקיים עלן מצוות אין צריכות כוונה. מכל מקום צריך שיהיה ניכר שהמרור בא לשם מצווה. לפיכך טיבול ראשון מצווה וטיבול שני למרור מצווה בוודאי. אבל כאשר היה טיבול ראשון במרור, כבר יצא בטיבול ראשון, ולא נוכל לומר, כי הטיבול השני הוא כדי שיהיה ניכר שהוא לשם מצווה, דה מצווה כבר נעשה. ואם כן, לא הווה רק להיכר לתינוקות, שיראו הרבה טיבולים וישאלו. וזה בוודאי לא הווה מצווה כלל. כלומר, הגרסה שאומרת, אין אנו חייבים לטבל, הכוונה היא כן טובה. זה שכתוב בגמרא שלא חייבים לטבל פעמיים, זה בזמן שהטיבול הראשון נעשה במרור. אבל בימינו, טיבול ראשון נעשה בקרפס, ולא במרור. כי יש מצווה לחזר אחרי שאר ירקות, ולהשאיר את המרור לטיבול השני. ולכן בימינו יוצא ששני הטיבולים הם חובה, ולכן כן יש מקום לגרסה, איננו חייבים לטבל אפילו פעם אחת בלילה הזה שתי פעמים. אבל מה שהרשב"ם והטור הגיעו בנוסח, כדי לא להגיד את המילה חייבים, זה על פי הגמרא, כשמדובר היה בטיבול ראשון שנעשה במרור. יוצא שאם אדם חלילה יוצא שמגיע לליל הסדר ואין לו ירק אחר חוץ מהמרור, ואז הוא יעשה את הקרפס על המרור, אז באמת לא יוכל להגיד במה נשתנה, אין אנו חייבים לטבל, אלא אין אנו מטבלים. עובר הוכחנו למעלה, מדי כאמר בגמרא, וחיתי מעלה שמונן שער ירקות וכו', צריך לומר שכך פירושו בשלמה. כי אמרינן דמצוות צריכות כוונה לכך בית טיבול ראשון ולא סגי בטיבול שני בלבד, כדי שניכר לטיבול שני לשם מצווה, כמו שנדבר למעלה. ולכך, כאשר טיבול ראשון משאר ירקות שטיבולים מצווה, טיבול ראשון כדי שיהיה מוכח שטיבול שני לשם מצווה, וטיבול שני עיקר מצווה. לפי פירוש זה, הנוסחה שלנו שהפירבן טעות בה, אמנם כדי שיהיה גרסה אחת, בין שיש לו שער ירקות ובין שאין לו שער ירקות, ראוי לומר אין לנו מטבילין, בלי המילה מחייבין, וזהו דעת הטור. כבר אמרנו למעלה, הטעם, למה מתחיל, מה נשתנה הלילה, ולא מתחיל ביציאת מצרים לומר עבדים, היינו לפרעה במצרים בלא שאלת מה נשתנה, כי הידיעה היא נקנית מן המורגש אל המושכל, והמצוות הן כמו סולם לעלות בהן אל הידיעה השלמה. ולכך יש לו להתחיל מן המורגש, מה נשתנה, וכן עבדים היינו לפרעה במצרים, ביוציאנו וכו'. כלומר, אי אפשר להגיע לדעות מושכלות מופשטות, אם לא מתוך שייכות רגשית, והשייכות הרגשית היא מתחילה מן השאלה. כלומר, אם יש לאדם שאלה, יש גם בשבילו תשובה. לפעמים אנשים אומרים לי, אני רוצה שתסביר, שתלמד אותי משהו. אני רחוק מיהדות, אני רוצה שתלמד אותי. אני תמיד מסרב, כי אני לא יכול לתת תוכן, אלא אם כן יש שאלה. ולכן זה גם מה שהוא אומר כאן. מן המורגש אל המושכל.
זאת אומרת, כל המחקרים שנעשים באוניברסיטה, אם האדם לא שייך להם בצורה כזאת או אחרת, כל הדברים הם מחקרים סימפטיים שבעצם אין להם שייכות?
מחקר הוא בהגדרה, המטרה של מחקר אקדמי איננה כדי לענות על שאלה. המטרה של המחקר האקדמי היא להעניק פרנסה ליהודים, וזה דבר מאוד מכובד מצד עצמו. בוודאי.
כשאדם עושה מחקר פסיכולוגי כזה או אחי, אז רק יותר פרנסה.
בוודאי.
בשורה האחרונה צריך איזשהו משהו שמנו יוצאים של מסקנות מעשיות.
לא, 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 לא. אם אתה מדבר על בעיות שאנשים נפגשו איתם, ואז אנשים מומחים כותבים על זה, בבקשה. אבל אם אתה מדבר על השגת התואר, כן, מה שצריך עבודת PA ועבודת MA ועבודת דוקטורט, המטרה איננה לתרום למחקר. לפעמים זה תורם, אבל זאת לא המטרה. המטרה היא כדי להשיג את הדוקטורט. נכון? טוב, עכשיו רק הערה קטנה לגבי השאלה איפה זה כתוב שצריך את המונופול על המטבע והכוח הצבאי, זה כדי להיקרא מלכות, זה כתוב ברמב״ם בהלכות גזלה בפרק חמישי הלכה י"א. טוב, עד כאן להיום, שלום.